פסקה קצת מפחידה. אתם צריכות... העולם הרוחני בונה כל אחד ואחד לעצמו בקרבו. מה הכוונה? מה שכתוב, זה הכוונה. שכשאנחנו בונים עולם רוחני, מה זה עולם רוחני? את השמיים שלנו, את הקודש שלנו, את המוסר שלנו, אף אחד לא יכול להחזיר אותך בתשובה. גם את אף לא יכול להחזיר אף אחד בתשובה. אנחנו יכולים לעזור אחד לשני. יכולים לעזור, אנחנו לא יכולים לדחוף איזה פלאג לתוך המוח, ואז אני נהיה צדיק. צדיקות, קדושה, טהרה, ערכים, אידיאלים, צניעות, זה כל אחד ואחד בונה לעצמו בקרבו. זאת אומרת, מאחורי כל התורה עומדת בקשה אחת, להיפגש עם השם. ואני אעשה את זה לבד, ואת תעשי את זה לבד. אין אפשרות שמישהו יעשה לי את זה. אפשר לעזור לי, אפשר לתמוך בי, אפשר לתת לי כלים, ללוות, להדריך, לסייע. דברים אחרים אפשר להסביר לי, נכון? יש דברים, חומר למבחן, אפשר ללמד אותי ולהסביר, לחזור עשר, עד שאומר אני מבין, עושים מבחן וזהו, בקדושה זה לא עובד. את יכולה לעשות מבחן ולקבל 100, על מה? שאת פולטת את התשובות שאמרתי לך, אבל זה לא הבעיה, זה לא הכוונה. כל תכונת ההקשבה, מה זה תכונת הקשבה? היכולת שלי להקשיב למישהו אחר, תכונה זה כישרון. כל האפשרות שלי, כל זה שלוקח אותנו כוח להקשיב, אם לא נקשיב נהיה אוטיסטים, אם לא נקשיב נהיה קבורים בתוך עצמנו, אם לא נקשיב אז נהיה חפורים בתוך האגו שלנו והרצונות שלנו והתובנות שלנו, וחבל שנמציא את הגלגל מחדש. יש עולם גדול ויפה, יש עולם עשיר, ונפסיד את כל העושר שאחרים יכולים לתת לנו. לא נקרא כלום, לא נשמע כלום, לא נלמד כלום. מה זה תורה? תורה זה להקשיב. תורה זה להקשיב, תורה זה... אנחנו עומדים עם מרגלות הר סיני. אלוקים מדבר, אנחנו אפילו יכולים לראות את הקולות. בסופו של דבר, זה לא מה שאת חושבת, זה מה שמישהו אחר, והמישהו אחר הזה יכול להיות אלוקים. ואז מה זה שווה להקשיב לו? אבל כל תכונת ההקשבה אינה כי אם הכשרה לבניין הנצחי העצמי של היחיד. כל מה שאנחנו מקשיבים, אנחנו לא מקשיבים כדי לדקלם, כדי לדעת מה הוא אמר. אנחנו מקשיבים כי זה עוזר לי, זה מכשיר אותי. זה מסייע לבניין הנצחי העצמי של היחיד. של מה שאת בונה בתוכך, העולם שאת בונה בתוך עצמך. זה יכול להיות שיעור מרתק, ויכול להיות שיעור מסעיר, ויכול להיות ספר שאת אומרת הוא שינה אתך, הוא לא שינה לך, הוא עזר לך. בסופו של דבר, את לוקחת את זה לעצמך פנימה. כל מרכז התורה הוא הפסוק ששמו הפרטי. נכון, אנחנו אומרים לכל אחת יש עוד בתורה, יש איזה פסוק שבו השם שלך, יש כאלה שאומרים בסוף 18 פסוק, תראות את זה? לא יודע אם זה הפסוק שלך. פסוק שהשם שלך כתוב שם, או ש... הפסוק מתחיל ונגמר באותיות שהשם שלך מתחיל ונגמר. יכול להיות, אבל זה לא הפסוק. פסוק רוצים להגיד שאיזה מקום בתורה. את כתובה שם באופן פרטי. אז זה הלב של התורה, הפסוק הזה. זה הלב. אי אפשר רק את הפסוק שלך, צריך את כל הפסוקים. אז זה לא... אני כתובה באיזה פרשה נידחת. את, הפסוק שלך, זה מרכז התורה. דרך הפסוק הזה אלוקים מדבר איתך. בהר סיני קיבלנו את התורה, את קיבלת את התורה בה... יש פסוקים שמע ישראל, פסוקים כאלה גדולים. הפסוק הכי גדול זה איפה את. זהו כל כובד הדין, כל עומק השאלה, כל איום האחריות, כל חיבוט הקבר. אתם יודעות מה זה חיבוט הקבר? שמעתם את זה פעם? זה משהו נורא מפחיד, ככה מקובלים אומרים. כשאומרים מישהו בעדינה, באים מלאכים רעים ועושים לנו חביתה. לא חביתת הרבות. חובטים אותו, אומרים שזה ממש לא נעים. זה שכל מיני הלכות, עמדות בקבורה, רק המקובלים מתעסקים. יש כל מיני דברים שעושים כדי לגרש אותם. אז יש כל מיני סיפורים, שמעתם כל מיני סיפורים, שאחרי זה מי שעשה עבירות מגיע לעולם הבא, אז באים כל מיני מלאכים מפחידים ועושים לנו מנגל. שמעתם כל מיני דברים כאלה? יצא לכם? מצחיק אתכם? צריכים קודם טוב, זה ודאי שטויות, אף אחד לא עשה עם כל מנגל. אבל גיהנום יהיה פי מיליארד יותר נורא מכל המנגלים שבעולם. תגיד לך מה יקרה לך בגיהנום, לא תהיה בגיהנום, תהיה בגן עדן. ומה קורה מי שמת בגיהנום? הוא מת. ומה קורה בשנייה שאנחנו מתים? בשנייה שאנחנו מתים כל הטיפשות נופלת מאיתנו. כל זה שאנחנו רואים את העולם דרך עיני בשר ודרך תבניות מחשבה אנושיות, פתאום הכל אף, ופתאום אנחנו רואים את העולם כשנמות, בשנייה שנמות נסתכל על עצמנו כמו ש... כמו שאלוקים מסתכל על עצמנו. כמו שהמלאכים מסתכלים על עצמנו. ואז נראה את המצוות שעשינו ונגיד, אנחנו לא מאמינים שאנחנו כאלה גדולים. לא יכול להיות שעשיתי מצווה. כשנהיה בלי גוף, נבין כבר באמת מה זה. לא יכול להיות שהצלחתי לא לעשות את העבירה הזה. לזה זה לא יכול להיות. ולזה קוראים גן עדן. אבל אם היה קצת שטויות, ונראה שעשינו עבירה, אז נגיד חבל שלא באים כל המלאכים המפחידים האלה מהסיפורים ועושים איתנו מנגה, זה הפי אלף יותר כיף. התחושה של לעמוד מול עצמי ולהבין איך הרסתי לעצמי את החיים, ואיך קלקלתי, מה המלדתי את עצמי. שם כל הפוזות וכל המשחקים נגמרים בעלמה, בעולם האמת. היא תחושה שהיא הרבה הרבה יותר מכאיבה מכל התחושות האחרות. אז יש גמרא כזאת שאומרת שכשאחרי 120 עולים למעלה, אז יש בית דין, יושבים עכשיו שלושה דיינים כאלה עם ג'לביות. תראות את זה? אתם רוצות להסתכל בפנים של הדיינים האלה, אתם צריכות לדעת. אחרי 120 תגיעו למעלה, יהיה בית דין שלושה דיינים כאלה. אתם רוצות להסתכל בפנים של הדיינים האלה? אני אפתיע אתכם. קודם כל מתברר שזה לא דיינים, זה יהיה דייניות. כן, ואגיד לכם מי ישבו שם בבית דין? ישנה שם שלוש בנות. הבת הראשונה תהיה את, והשנייה תהיה את, והשלישית תהיה את. ואז תסתכלי על עצמך ותגידי, מה? זה עומק השאלה. את תשאלי את עצמך. למה היית כזאת מדהימה, מדהימה? בעולם הזה זה לא נראה מצווה, בסדר, לא עשיתי עבירה, מה קורה? מה זה חשוב? בעולם הבא הקסקסים יפלו, ואז נראה באמת מה זה. כשנראה באמת מה זה, זה כל כובד הדין, זה כל עומק השאלה, כל יום האחרות, כל חיבות הקבר. אז חיבות הקבר זה בשנייה שאנחנו מתים, אז אני אומר, הלוואי שמישהו יעשה מני חביתה, הלוואי. זה כלום לעומת מה שזה. אז מה תשאלי את עצמך? שסוף סוף תעברי לעולם הרבה יותר אמיתי ויפה. מה תשאלי את עצמך? את יודעת מה תשאלי את עצמך? מה שזושה אומר, נכון? מכירות את הסיפור על זושה. שאם אלוקים ישאל את זושה, למה הוא לא אברהם אבינו? יש תשובות בכיף. אבל אם אלוקים ישאל לו, הוא לא ישאל את זה. אלוקים ישאל את זושה, למה לא הייתה זושה? אז מה אלוקים ישאל אותי ואותך אחרי 120? למה לא הייתה את? למה לא הייתה את? יש לך פסוק שהוא פסוק לשם פרטי שלך, וזה מרכז כל התורה. אם תבואי לעולם הבא ותספרי את כל השיעורים ששמעת, ואת כל הציטוטים שציטטת, וכל מה שהסבירו לך, זה לא מעניין. מעניין מה לקחת אל עצמך פנימה. את העולם הרוחני בונה כל אחד ואחד לעצמו בקרבו. יכול להיות שאת עפה בשיעורים, ואת אוהבת לבוא לתפילות בכותל, יכול להיות. בסוף, אלוקים זה מה שאת בונה לעצמך פנימה. כל תכונת ההקשבה, זה לא זה. זה לא, זה רק הכשרה. למה את עושה עם עצמך? איפה יש אלוקים שלך? כן, אלוקים שלך. אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב. קודם כל אלוקים שלך. ואם יש לך רבי גדול, זה, לא, זה יעזור בתור הכשרה, בתור הכשרה. אבל אי אפשר לדקלם, אי אפשר להגיד. זה לא עוזר, זה לא חי. אם אפשר לקחת שיעור, אם שמעת שיעור מאוד מאוד מעניין, באמונה או בגמרא, זה בקודש. זאת אומרת, וואו, זה שיעור יפה, אני עכשיו הולך להעביר אותו לסניף. בסניף. את תעתיקי את השיעור מילה מילה, ותפתחי את הכל, ותזכר אותו בעל פה, ותעשי חזור. אפילו את הבדיחות באמצע, תספרי בדיוק במקום הנכון, זה יהיה מה משעמם. בדיוק. אם זה לא שיעור שלך, אם זה לא נובע לך מעלם, איכשהו זה יהיה משעמם. תגידי, יואו, אני כל כך נהתי, זה יהיה משעמם. זה לא בא ממך. כי את רק טייפ ריקורדר, זאת אומרת, את רק מכשיר הקלטה. זה משהו מת, זה משהו מת. למרות שאותך זה יקסים. תורה זה בא דרך מילים ודרך משפטים ודרך רעיונות. אבל זה רק בדרך זה. יש שם אלוקים בתוך התורה. את כל התורה את לומדת בשביל להיפגש עם מי שנמצא בתוך התורה. ומי נמצא שם בתוך הספר הזה? אלוקים גר בתוך הספרים האלה, פותחת הספרים. השם יתברך מתחבא שם, ולא פשוט לקבל אותו. את יכולה לקבל את כל הציטוטים והאמירות, להתנהג כמו ולעשות כמו. זה לא עוזר. זה עוזר. זה עוזר בתור הכשרה, הכשרה. כל תכונת ההקשבה אינה כי אם הכשרה. אי אפשר בלי הקשבה. בלי הקשבה אני באמת אהיה תלוש ואטום, מדבר שטויות. אבל הקשבה היא עוזרת באופן מאוד מאוד חלקי. בסדר? מובנת הפסקה הראשונה פחות או יותר? ויש. יש כזה דבר. יש אשר הקשבתו היא כל כך מפולשה. מפולשה מילה שהכוונה שלה בלשון משנה, שיש חור מהקצה אחד עד קצה השני בלי שום הפרעה באמצע. למשל באתרוג יש חור מפולש עד תאי הזרע. זה פוסל את האתרוג. יש מבוי בדיני רשויות היחיד הרשתנים, זה סמטה שמחברת שני רחובות, אבל אפשר לבוא בחופשי, אין שום חסימה באמצע. יש אשר הקשבתו כל כך מפולשה. מה הכוונה הקשבה כל כך מפולשה? כתוב ארבעה מידות, יש משנה פרקי אבות, ארבעה מידות בהולכי בית המדרש. ספוג, משפך, משמרת ונפה. מכירות המשנה הזאת? ספוג שהוא סופג הכול. משפך שמכניס בזו ומוציא בזו. משמרת שכוללת את הפסולת ומוציאה את האוכל. ונפה כוללת את האוכל ומוציאה את הפסולת. בעברית. יש ארבעה סוגי תלמידים. יש תלמיד שהוא כמו ספוג. הוא לוקח את הכל. נכון, יש לך דברים על השולחן? את מנקה אותו עם ספוג, הספוג לא לוקח רק את מה שאת רוצה. הספוג אוסף את הכל אליו. בכל שיעור יש, מה הרעיון של המשנה? שבכל שיעור יש אוכל ופסולת. אוכל ופסולת הכוונה דברים טובים ודברים לא טובים. למה זה דברים לא טובים? אבל הם כזה אולי לא טובים. יכול להיות, איזה בדיחה, איזה משהו. אבל בעיקר דברים לא טובים, כי אולי זה לא בשבילך. כל שיעור, את, כל אחד מאיתנו אקזמפלר מיוחד, מה הכוונה? אנחנו לא בפס יצור. כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו, חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. הוא נברא גם בשבילי, אז מה? מה גם בשבילך אלוקים יבוא? את מי אלוקים ברא בשבילך? את מי? צריך להגיד את זה. את דוד המלך הוא ברא בשבילך. את משה רבינו, את יודעת למה היה משה רבינו? בשבילך, כדי שאת קבלי את התורה. והרב קוק היה בשבילך, ושרה אמנו הייתה בשבילך. ובית המקדש הוא בשבילך, ואפילו המלאכים בשבילך. זה מוזר, אבל ככה הגמרא אומרת. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. ויש אשר, הקשבתו כל כך מפולשה, אני מתכוון שאת לומדים תורה, יש תורה שיותר מדיברת אליך, יותר מעיפה אותך. יש כאלה שומעים ברסלב, וואו. יש כאלה שומעים ברסלב, וזה לא כך מעניין אותם. יש חסידות, יש מתנגדים, יש גוונים כאלה, גוונים כאלה. כל אחד זה משהו שבלב שאני מדבר אליי, אבל אין אף אחד שהוא בול אני, אין כזה דבר. אין כזה דבר, כאילו יש פסוק אחר בתורה. יש לו גם את הפסוק שלי, אבל הפסוק המרכזי שלו בתורה זה פסוק אחר. יש דברים שמאוד עוזרים לך, מאוד מסמכים אותך, מאוד מחזקים אותך. אבל אם הקשבה שלך תהיה מפולשת, מה זה מפולשת? קוראים לזה ספוג, סופג הכל. יש, בואו נגיד את שלושת הדברים האחרים. משפך זה נכנס פה, יוצא פה. איכשהו השיעור עובר דרכו. הוא מראין רק אשר בראשונה, כמו הפרות הרזות שבלות ברשמה. יש משמרת, משמרת זה מין מסננת של יין. יש תלמידים כאלה, כישרוניים כאלה, שבתוך זה כמו המסננת של ימינו, יש את כל הלכלוך את שומרת אצלך, ואת כל הדבר הטוב את מוציאה החוצה. יש כאלה שמכל שיעור יודעים לקחת מה שלא טוב להם. ויש נפה, נפה זה מסננת שקולט לעצמה את החיוב ומוציאה את הדברים הלא טובים. שזה מה שכדאי שיהיה, אבל יש אשר הקשבתו כל כך מפולשה. מי זה? אתם יכולות לדמיין מישהי שהקשבה שלה כל כך מפולשת? מה אתם יכולות להגיד עליה? שמה זה מתלהבת ומשקיעה ולא מוכן לפספס שיעור, וזה מחיה אותה. למה הקשבה שלה מפולשת? כי היא מרגישה שזה נותן לה חיים. רגע, מה את? עזבו את עצמי. עזבי אותי, לא אכפת לי מי אני. זה מעיף אותי, וזה מרים אותי, וזה מגדל אותי, ואני חולה על זה. ווואו! לפעמים, זה טוב, בטח, בלי הקשבה לא נהיה כלום. אבל לפעמים, זה יותר מדי טוב. לא אגמי, יותר מדי רע. יש אשר, הרב קוק כותב את זה, כן? ויש אשר, הקשבתו היא כל כך מפולשה, עד שעובדו את הריכוז העצמי. בכל הקשבה צריכה להיות איזה התנגדות פנימית. קלה קלה, לא אנטי, ולא לא מסכימה. אבל גם פה, אם יש יורים שלא מדברים אלייך, אז הם לא מדברים אלייך, אל תלחמי בכוח. בלי צ'אנס, אל תחליטי מראש. אל תשפטי כל דבר. יש, זוכר פעם היינו בשיעור של הרב טאו, מישהו שאל שאלה, אז רב טוב אמר, יואו, זו שאלה. תסתכל בספר, לא זוכר איזה ספר. נו, תמציאו ספר. מזוזת הפתח, עמוד 125. בסדר, רשע. אחרי כמה דקות מישהו אחר שאל שאלה, ואז הרב טוב אמר, לא, שאלה מאוד טובה. תסתכל בספר, מזוזת הפתח, עמוד 125. מוזר, שתי שאלות אותה תשובה. אחרי זה מישהו שלישי שאל שאלה, ואז הוא אמר לו, וואו, זו שאלה טובה, מזוזת הפתח, עמוד 125, אתם מבינות שמכאן לצוף השיעור אף אחד כבר לא הקשיב. וכולם רצו מיד בסוף השיעור לספרייה לחפש את ספר מזוזת הפתח שעונה על כל השאלות. מה יש שם בעמוד 125? מה היה שם כתוב? לא. איך? לא לשאול שאלות בשיעור. עכשיו, אי אפשר לא לשאול שאלות בשיעור, כי לא הבא אישן למד. חייבים לשאול שאלות בשיעור. אם לא הבנתם סתם ככה, לא קולט את השאלות. אבל יש שני סוגים של שאלות. יש שאלות שהמטרה שלהם להבין יותר טוב. נאמר משהו בשיעור, אני לא מבינה. אז אני שואלת כדי להבין יותר טוב את השיעור. יש שאלות שאת מבינה פיקס. מבינה חבל הזמן. אבל זה לא מסתדר לך. זה לא מסתדר. לפי השיעור הזה זה אומר שאת כבר לא יכולה להיות בקבוצת וואטסאפ עם החבר'ה מהשבט שלך. הבנת מצוין, אבל זה לא מסתדר לך. איך אני אפסיק להיות כאן? לפי השיעור זה אומר שאת לא יכולה לאכול במסעדה מסוים. אבל זה נורא טעים המסעדה הזאת. הבנת מצוין. את לא רוצה להבין, את רוצה שהשיעור יסתדר לך לחיים. זאת אומרת, יש לי קושייה על השיעור, איך הוא לא מסתדר? איך זה יכול להיות שלפי השיעור לא מסתדר לחיים? שאלות כאלה לא כדאי לשאול. זאת אומרת, מבינה היטב, תעשי את החשבון שלך, את מוכנה להשקיע, מוכנה. יש שאלות שחייבים, הקשבה צריכה להיות, אי אפשר, בלי הקשבה אנחנו גלמים. בלי הקשבה אנחנו בהמות. חסרי כל מיני. הליבות שאין כמוה. אבל יש בעיה בהקשבה. משהו את מקשיבה למישהו אחר. ובכל תחום מדעי זה בסדר, את לא תהיה, את מה זה משנה. אבל בתורה לא, בתורה את חייבת להיות עצמך. וכל מה שמקשיבה מישהו אחר צריך לעזור לך להיות את. להיות את, את, את. אתם פה הרבה בנות, כל בת פה היא בודדת, בודדה. לא, אתם חברות טובות, משקיעות. אבל בעולם פנימי כל אחת עושה את הסיפור שלה. כל אחת בונה את הבנייה שלה. כל אחת את ההחלטות שלה, וכל אחד את הריכוז שלה, ולמה היא רוצה להגיע, ולמה היא רוצה להתקדם. ואיזה דברים מוכנה להקריב קורבנות, ומה היא מתגעגעת. החברות פה מאוד מאוד עוזרת, אבל חברות לא מוחקת. אם חברות מוחקת, אז בטח שהיא לא עושה שום דבר. אז בטח שהיא רעה וגרועה. חברות עוזרת לך, חברות טובה עוזרת לך להיות עוד יותר את. וזה גם תפקיד של שיעור. שיעור לא בא לדרוס אותך. יש מצבים כאלה. יש מצבים. בשיעור א' בישיבה רואים את זה הרבה פעמים. שאנשים מתלהבים, מתלהבים, מתלהבים. באופן זמני מותר שבאופן זמני יהיו דברים. כי הם רוצים לאזן את מה שהיה מקודם, באופן זמני. הרב קוק פה לא מדבר על באופן זמני, הוא מדבר על מי שכל החיים שלו הוא כזה. שואל אותו, מה אתה חושב? ואומר, רגע, איך שואל את הרב שלי, מה אני חושב? מישהו כזה שהוא לא עשו, הוא לא מעניין את עצמו, הוא רק התורה הזאת מעניין אותו. לזה קוראים יש אשר הקשבתו היא כל כך מפולשה. עד שעובדו את הריכוז העצמי. איך כתוב שם בהלל הזקן אומר לגוי הזה שרוצה להתגייר? גיירני מעט שתלמד כל התורה הרגיל אחד. אז מה אומר לו? ואהבת אחר כמוך. מה כתוב בפסוק הזה, ואהבת אחר כמוך? למי הפסוק הזה מדבר? עם מי? עם מי שאוהבת את עצמה. מי שלא אוהבת את עצמה לא יוכל לאופר אחד. מי שרוצה לקפוץ מהגג, והיא תעשה ואהבת אחר כמוך, היא תדחוף את כולנו מהגג. מה שמשמעו, ואהבת אחר כמוך זה אהבה עצמית. אהבה עצמית זה לא פינות מסתיימת, להפך. מי שלא אוהב את עצמה זה מתפנק את כולם. האהבה זה להאמין בעצמנו. ולזהות את זה שיש בתוכנו גודל ויופי וברכה. אז התורה בנויה על זה שאת אוהבת עצמך, מאמינה בעצמך, מאמינה שהתורה מן השמיים אלייך, לך באופן אישי אלוקים נתן את התורה, לכל המסלם נתן את התורה, ויש שם איזה פסוק שהוא רק שלך, והפסוק הזה לא עוד פסוק, זה מרכז התורה. ויש שהקשבתו כל כך מפולשה, זו זאת שהכי מתלהבת, הכי וואו, יכול להיות. ואז וחלילה, סכנה כזאת. עד שעובדו את הריכוז העצמי. שוב, לא זמנית, זמנית זה טוב לפעמים, להתפתח למשהו. תמיד כשנפתח למשהו חדש בהתחלה, איזו התלהבות מאוד גדולה. אבל יש מצבים כאלה. אין ביקורת עצמית. ביקורת זה לא להגיד, הרב מדבר שטויות. לדעת איפה קשה לך, איפה מורכב לך, לזהות את זה לפעמים. לא לרצות, לפעמים אנחנו שומעים דברים גדולים, אנחנו לא רוצים להיות אני, כי אני קטן ומסובך. ואיזה יופי, בוא נשאיר את עצמי בצד ונעוף. להיות איזה מישהו אחר, להתבטא למישהו אחר. אז מה קורה עם מי שהשאר כשבתו היא כל כך מפלשה? יודע הוא את שמות רבים, רק את שמו שכח ולא ידע. הוא יודע שמות רבים. מה הכוונה שמות רבים? הוא יודע, עולמות של אחרים, עולמות של רוח אחרים, עולמות רוחניים, הוא יכול להעביר להם הרצאות, הוא יכול לסביר, הוא יכול להסביר. אבל איפה את? מי את? מה האלוקים רוצה ממך? מה זה משנה מי אני? אני כזאת קטנה, בסדר? בעיניים שלך את כזאת קטנה, בעיניים של האלוקים, את מרכז כל התורה. בשבילך הוא ברא את העולם, איפה זה נוחת אצלך? מה קורה לך בפנים? מה את? אז יש מצבים כאלה, מצבי קיצון, מצבים מאוד מאוד חרגים, שאדם יודע שמות רבים, רק את שמו שכח ולא ידע. אז מה? עם האדם הזה, כתוב פה דברים מפחידים, אותי זה מפחיד. אז כל עמלו לריק הוא, סתם, 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 סתם. הגמרא אומרת לו, חמור נושא ספרים. תראו, זה מצב קיצון מאוד 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 נדיר בכלל. כשאדם לומד תורה מתלהב, הוא מוחק את עצמו לגמרי. הוא לא מעניין את עצמו לגמרי. איך הוציאו ספר כזה של הרב קוק, יש לך כנפי רוח, נכון? מכירות את הספר הזה? גם את השיר הזה. אני חושב שזה תפקיד של שיעורים, זה תפקיד של תורה שאתה מבית. התורה לא באה למחוק אותך. מה התורה באה לתת לך? כנפיים. התורה, שיעור טוב זה שיעור שבא לספר לך כמה את גדולה, כמה את יותר מסוגלת, כמה את יותר חזקה. הוא יכול להעביר עליך ביקורת רצינית, אבל ביקורת הזאת גם באה להשביח אותך. ומותר לפעמים שיעור שמכניס לך איזה סתירת לב, זה גם בסדר, לפעמים. כי כל השיעורים דורסים אותך ורומסים אותך, במישה אפס כזאת. חיה בזכות אחרים, או חיה מחכי לאחרים. זה יכול להיות בני אדם אחרים, זה יכול להיות מה? אידיאלים. אני לא חשובה, אני עכשיו עסוקה באידיאל הזה, אני לא קיימת. זה ייגמר גרוע, ככה כתוב. יהיה זמן בהתחלה, ואז פתאום... כל עמלו לריק הוא, כי אלוקים לא רוצה שתלמדי שיעורים, הוא אפילו לא רוצה שתעשי מצוות, אלוקים רוצה שתהיי את. וזה מה שהוא ישאל אותך. את את או היית מישהו אחר? הוא אפילו לא ישאל אותך אם היית זושה. ישאל אותך אם היית את. יכול להיות שזה לא נראה משהו להיות את, יכול להיות שאת לא אסטרונאוטית הישראלית הראשונה, או לא אכלת ראש המחבל, או אני לא יודע מה. את לא פורצת דרך בתחום הכדורגל. אבל מי שיארת, זה מה שאלוקים ביקש ממך, זה מה שהתורה. התורה לא תהיה תורה, והעולם לא יהיה עולם, מה את לא תהיה את? זה קשה מאוד להיות את. לפעמים זה נראה לך ביזרי, לא מעניין, ואת יכולה, וואו. אז כל עמלו לריק הוא, סתם? לא יוצא מזה כלום. ואין לו תקנה. כי אם, זה החלק המפחיד שמגיע, לפעמים. אם על ידי אורלת אוזן כבירה שמונעתו מכל הקשבה. ובכל הוא דוחף לו פקקים לתוך האוזניים. אורלת, אני אומר, מה זה אורלה? יש אורלת לב, אורלת עין. אורלה זה מין קרום כזה, שפרוס על העיניים, ואז מה? כמו יש כאלה קטרקט, מחלת ראייה כזה. ואז כל העולם מטושטש. אי אפשר לראות כלום, לא יודעים כלום. אז יש אורלת אוזן. יש פסוק כזה. אורלת אוזן זה אני לא צריך לשמוע. כל הקולות נשמעים לי... עמומים, שומעת הסימפוניה הכי יפה בזה. כמו איזה רעש כזה של צרצרים, זה לא נוריד. אז מה התקנה של מישהו כזה? מה התקנה? הדבר האחרון שבעולם זה נראה כמו תקנה, זה נראה ערס. אבל זאת התקנה, אורלת אוזן כבירה, ברובי מטר, דוחפים לו איזה פקקי שם בתוך האוזן, במשל, מבחינה רוחנית, כן? אורלת אוזן כבירה שמונעתו מכל הקשבה. אם מישהו טעה בזה יותר מדי, אז הרופא האלוקי הגדול לוקח אותו לתהליך טיפול מאוד מאוד מסובך. יש תרופות ביולוגיות, טבעיות, ויש לפעמים הקרנות וטיפולים כימותרפיים, שהגוף סובל ממנו סבל כבד. אז מי שהקשבתו כל כך מפולשה, הוא לא יקשיב לעצמו אף פעם, כבר הוא לא נותן לו להקשיב. אז איך נראית אחת שהפסיקה להקשיב? כמו מפגרת. את מדברת איתה, כי אין לה שכל. מה שאת לא מסבירה לה, מה שאת לא מתווכחת איתה. מה שאת לא אומרת לה, היא לא עונה לעניין, ואת תומה לחלוטין. זאת אומרת, מה קרה לה? תגידי, מה קרה לבחורה הזאת? היא הייתה רצה לכל שיעור ומקשיבה ומתלהבת ומסכמת, ואם היא הפסידה שיעור הייתה חייבת ומה לא, ופתאום כאילו דרס אותה איזה מחבש. פתאום מדברים איתה, כאילו מדבר עם קיר. אין עם מי לדבר, זאת התחושה. כאילו מישהו דחף לה איזה שם לתוך האוזניים, אז זה לא האוזניים האלה, זה אוזניים. פתאום עושה שטויות. פתאום מתנהגת באופן מטופש, פתאום. אנטיפטית, מה זה אנטיפטי? זה, נכון? זה אטום, אטום. היא הייתה כזאת מקסימה, מה קרה לה? מה קרה? אני לא יודע, בישיבות זה קורה לפעמים. אנשים שהכי, הכי, 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 הכי. יכולים להיות מצבי קצה שהם המעולת אוזן כבירה שמונעתו מכל הקשר הזה. לא בחירה אופשית בכלל. מגזרה אלוקית. אם מישהו לא יתעסק בעצמו, המילה אגו היא מילה שיש לה שתי מנגינות. מנגינה אחת מנגינה מאוד מכוערת, להיות אגואיסט, זה משהו מאוד עלוב. אבל יש משהו בלהיות אגואיסט שהוא מאוד מאוד בריא. להיות אגואיסט זה לא טוב כשאת עסוקה בעצמך ולא סופרת אחרים. בשביל להרוויח 100 שקל את מסכימה שאני אפסיד 1,000 שקל. זה קטסטרופה. אבל יש משהו אחר במילה אגואיסט שהוא מאוד מאוד חשוב, זה מה שאמרתי, ואתה לא לרחת המוחה. ביטחון עצמי, אהבה עצמי, קצת אסרטיביות, מתי שצריך. לעמוד על שלך, לא להיות פרייר כשצריך. לא להיכנע מכל לחץ חברתי, לא לברוח מכל מי שצועק עלייך. לדעת להשתמש בדברים האלה, יש לך זכות. אתם יודעות שהשנים הראשונות בחיים שלכם, מה בנו בכם? בנו בכם את זה. כשהיית בת חודשיים והיית רעבה, אז מה עשית? צרחת. זה יפה, זה מכובד. לא, אבל זה בדיוק מה שאלוקים רוצה. שתרגישי שמותר לך לחיות. שתרגישי שאת בסדר, שאת לא צריכה תירוצים. שאם את רעבה מותר לך לצרוח, כן, כן, זה לא עבירה. זה לא עבירה. תינוק עושה בטיטול ככה, ככה. לא מחנכים אותו, לא מסבירים לו, לא אומרים לו זה לא לימוסי, לא אומרים לו זה לא יפה. תהיה משוחרר, מותר לך, אנחנו מקבלים אותך ככה, כמו שאתה. זה מה שמספרים לכל תינוק, אני מקווה שזה מה שמספרים, שלא עושים קורסים להורים יותר מדי. ככה מספרים לכל הורה, תגיד לתינוק שלך בלי מילים, מותר לך, זה בסדר, מותר לך לחיות, מותר. ילד לומד על אברהם ושרה, וחוזר הביתה, הוא אומר לאמא, יואו, למדתי על אברהם, הוא היה כזה צדיק, ועזור לכולם, והיה בעל חסד, ואיזה יופי, וזה כל כך טוב, ואמא מתרגשת, והוא מסרק בלגו, ואז פתאום באה אחותה הקטנה ומנסה לקחת לו את הלגו. הוא אומר, אל תקחי לי, ואמא אומרת, אברהם אבינו גם לא היה מוותר לאחותו על הלגו? אז הילד הזה יוותר לאחותו על הלגו, ומעכשיו הוא שונא את אברהם. שונא את אברהם. כשאברהם אבינו הנודי כזה, בגללו אין לי לגו. הוא תקע אותי. ילד לומד על אברהם, אסור להפוך את זה להלכות, אסור. ילד לומד על אברהם ושרה, זה כמו איזה דמות בסרט שהוא מתמלא בהרצה אליה. עוד לא מעכבים, עוד לא קופים עליו מוסר. יש גיל יותר מרוגם, אחרי זה הוא יהיה בוגר, הוא יבין שהוא צריך לוותר על הרגו לאחותו. ויש גיל שתשחררו אותו, אל תהפכו את האידיאלים לעונש. כי אחרת הוא חושב שמי שרוצה לגו, לא בסדר, זה בסדר גמור, ילד יכול לאכול ויכול ללכלך, ויכול להתנהג לא יפה. וההורים שלו צוחקים, אתם מכירים כאלה זוג צעיר שבא עם ילד, ילד צורח ומלכלך ומרביץ בהורים שאתה חושב שהוא הכי גאון בעולם? יצא לכם לראות זה פעם? ומה זה צוחקים? כל השאר אומרים, אולי שיסתמו קצת הפה לילד שלהם, אבל ברוך השם שהם חושבים שהילד שלהם הכי גאון בעולם. הוא עושה אפצ'י, שמעתם פעם אפצ'י? של האחיינים שלכם? זה בערך כמו הורים. מי ששמע פעם אפצ'י, הוא לא מאמין איזה אפצ'י גאוני. וואו, איזה אפצ'י גאוני. זה בדיוק מה שכל ילד צריך, שמישהו יחשוב שאפצ'י של גאוני. איפה יש גאוני באפצ'י, אני לא יודע, אבל ילד צריך לקבל, ילד בשביל הבריאות שלנו, מותר לנו לחיות, זה בסדר, בסדר. מותר לנו, זה חשוב שנטפל בעצמנו ובצרכים שלנו, זה בסדר גמור. אנחנו לא צריכים, אם אנחנו צדיקים, אנחנו לא צריכים להיות סמרטוט ולא להימחק, ולא לחשוב שאין לנו זכות, לא להיות כאלה כפופים ועלובים, עם אש בעיניים ושמחה. ביטחון עצמי, ורגישות, וזרימה של חיים, ותעוזה קצת, ושובבות, ומתי אפילו משתולב. זה הרבה 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 לפני היכולת לקבל תורה. אל אדם כזה, בעל כי נותן את התורה. אל אדם כזה. ואם מישהו אין לו את זה, או מישהו עשה שטויות, לפעמים הוא מגיע לתורה והוא נמחק. הוא אומר, אני לא שווה כלום. בסדר, הפרות יהיה טוב. וזה נראה מבחוץ כל כך יפה, וזה יכול להיות כל כך יפה. בתנאי ש... בתנאי שיהיה שם הוא טוב, אם הוא לא קיים שם. אז אין לו תקנה, הוא יודע שמות רבים, רק שמו שכח, ואין לו תקנה, כי אם על ידי עולת אוזן כבירה. וזה לא מצחיק. שאחרי האירוס הגדול הזה, מי שיש לו עולת אוזן כבירה, זה אירוס גדול. הוא נהרס לגמרי. החרשות שהיא עיבוד כללי, חרשון את הלמוד כולו, זה דין בגמרא בבא קמא. שאם מישהו גרם למישהו אחר להיות חרש, אז מבחינת התשלומים של הנזק, זה כאילו רצח אותו. אתם יודעות שבהלכה חרש שוטה וקטן פטורים מצוות, נכון? למה שוטה? אנחנו מבינים. למה קטן? יש לנו שכל, אבל למה חרש? חרש אין לו שכל, מה הבעיה? אז מדובר על חרש אילה מלידה. חרש שאין מלידה, לפני 100 ומשהו שנה, אז מצאו טכנולוגיות, מצאו טקטיקות שגם חרשים אילה מלידה יכולים לתקשר עם האדם. אלן קלר, בטח קראתם. לפני אלן קלר, אנחנו לא ידענו לתקשר עם אנשים חרשים מלידה. ולכן, חרש אילם הוא היה כמו אוטיסט, מה הכוונה? הוא לא ידע להקשיב לאף אחד. יכול להיות שהוא גאון מדהים, אבל הוא לא מבין איך אנחנו מבינים את העולם. הוא לא מסוגל לקבל שום דבר מאף אחד. אז מי שלא יודע להקשיב, זה סוג כזה של אדם שמנותק מכל העולם, אז כל הידע, כל החוכמה, כל המסורת, כל... אין לו את זה, הוא לבד. לא הסבירו לו שום דבר מעולם, כי הוא לא יודע להקשיב. אז הוא נהיה חרש, זה מה שהרב כותב פה. עולה את אוזן כבירה, הוא נהיה חרש, חרש מבחינה רוחנית. העולה להיות איזו תקופה כזאת לפעמים, עוד גם באמצע מדרשה שפתאום לא בא לך ללכת לאיזה שיעור, פתאום יוצא לך חרש, נכון? זה לא חייב לבוא בצורה טוטלית קיצונית כזאת. אחרי האירוס הגדול הזה, החרשות שהוא עיבוד כללי, חרשו נותן לו כולו, מה יקרה אחרי זה? הוא שב ומתחדש בצורה חדשה, אל תדאגו. זה ערס זמני, זה כמו הקרנות, לא רוצים להרוג את החולה. באופן זמני, הורגים את התאים הסרטניים, ואז הגוף ישוב יתאושש. הוא שב ומתחדש בצורה חדשה. תתהפך כמו חותם, כחמר חותם. אתה יודע מה זה חמר חותם? אם יש לך טבעת, ואת חותמת בחמר, אז יוצא שם תמונה הפוכה, נכון? זה יוצא ראי. הימין יהיה השמאל והשמאל יהיה ימין. מבינות מה אני מדבר, נכון? אז זה בדיוק מה שעובר. כל מי שהוא חשב שהוא, הוא לא מפסיק להיות מי שהוא חשב שהוא, כי הוא לא היה הוא, הוא חשב שהוא קופי. הוא חשב שהוא קוף, הוא חשב שהוא מחכה מישהו. את יכולה לחכות את הרב קוק, זה לא מעניין את אלוקים, אם תהיה בול כמו הרב קוק. כבר היה לו אחד. הוא רוצה אותך, אותך, אותך. אם ניסית להיות מישהו אחר, הוא לא ייתן לך, כי הוא טוב. הוא טוב, אז הוא לא ייתן לך. אם לא תהיה ברירה, הוא יגרום לך להיות חרשת. חרשת רוחנית, שזו קטסטרופה, זו זוועה. אבל אחרי האירוס הגדול הזה, הוא ישוב להתחדש, קורה משהו בפנים, אלוקים לא רק תקעות. קורה, כל התורה ששמעת מתבררת בפנים, מתבררת, מתבררת, את בונה את עצמך, ואז זה נוצר מחדש, אבל את לא חוזרת למי שהיית, את עכשיו מישהי יכול להיות הפוכה. עכשיו את מצאת הפסוק שלך. שאלות עד כאן, הכל ברור, מובן. כן, מותר לו. מותר לו לצרוח בלילה כי הוא רעב. בסדר גמור. ואם
יש ילדים שחווים,
שכשהם
חלקים בלילה, אז אימא,
עצמה
לגדול בלילה,
וואי,
שתקו,
אני כוח
לכם.
דברים זמן. כן.
כאילו,
אז מה? אז
כשהילד
גדל. אבל לא צריך להיות אימא, שתקו, אני כוח לכם. אפשר לעשות משהו יותר טוב. יש כל מיני קורסים להורות. שמסבירים למה אימא לא צריכה לקום לילד בלילה. אני אגיד לכם את הסיבות. אם ילד בוכה, לא טוב לקום לבלילה. א', זה עושה לו ריאות יותר חזקות אם הוא צורח. כן, ממש טוב. כך הוא יוכל לצורח מאוד מאוד חזק. חוץ מזה, את מחשלת את הילד. שלא ילד סמרטוט, כשילד קצת הוא צורח, מה קרה? מחשלת אותו. בחיים לא תמיד יבואו כל פעם שהוא צורח, את מחשלת אותו. עושה אותו חזק, את מקנה לו יכולות להתמודד מול העולם הזה. את לא צריכה להיות כזאת נחסית שאומרת וואלה שתקו. אני חושב שהרבה יותר טוב שאמא אומרת וואלה שתקו, מאשר שהיא עוטפת זה בכל מיני אידיאלים. היא לא, היא באמצע ספר מתח. לא, לא בגלל הספר היא לא הולכת לבן שלה, פשוט בקורס אמרו ככה. היא הפכה את זה לאידיאלי. אם היא אמרה לילד שלה, יאללה, שתקו, אז אחרי זה הולכת לחדר שלה ואומרת, איזה נחסית הייתי. איך דיברתי לו, איפה לילדים שלי. ואז היא הולכת מחבקת אותם. אם יש נפילה, אתם יודעות שלפעמים נופלים? שמעתם שלפעמים יש נפילות בעולם הזה? כן. אם אמא עייפה למשל, היא אומרת לילדים, אין לי כוח, זה בסדר גמור. אתם לא תאמינו, אבל אלוקים נתן ילדים גם לאמאות שנפלים עייפות. זה עשר, את עייפה, תגידי אין לי כוח. אבל קשה לנו להגיד אין לי כוח, אתם יודעות למה? אנחנו אידיאליסטים את זה, מה אין לי כוח? מה אני סמרטוטה שאני אגיד אין לי כוח אליכם? אז אני עושה איזה קורס כזה של הנחיית הורים, ושם אומרים, לא, יש לך כוח, אבל למען הילד שלך, תדכאי אותו. זה מצליח מעולה דרך אגב. בדקו את זה. ילד בוכה אחרי שלושה ימים מפסיד לבכות. ילדים שנשארים נטושים בבתי חולים, לא בוכים. וכאן, המוח הוא גמיש, המוח צורח, צורח, צורח. אחרי שלושה ימים אף אחד לא שם, הוא מבין שאין מה לצורח. מפסיק לצורח. דיברנו על זה עם חנה, נכון? תפילה. כן, צריך לדבר על זה מיליארד פעמים. ואם היא אומרת, תפסיקו, אין לי כוח אליכם, אז יש לה לב, נפלה, מצטערת, הולך לנשקת אותו, אומרת, סליחה. משתדל, לא לדבר ככה. מה קורה לילדים שלא נתנו להם? על הפנים. יש להם דרך מסובכת מאוד. רוצות לשמוע שיעור בבוטניקה? מתעניין בבוטניקה? אני אביא לכם שיעור בבוטניקה. לוקחים שני זרעים. של מה? של מה? לא משנה, זרעים זעים. שותלים אותם אחד על השני באדמה, אותם תנאים בדיוק. אבל בלי כוונה, הזרע אחד, מי ששמת לב, כיסית עם אבן, את השני כיסית רק עם אדמה. ואז הם שניהם מתחילים לנבוט בבת אחת. יוצא שורש קטן, ואז הנבט מתחיל לעלות לפי מעלה. שניהם אותו דבר, עד שמגיעים לפני הקרקע, ואז אחד פוריץ את הדבר, והשני יתקל באבן. הוא ממשיך לטפס למעלה, הוא לא מבין מה קורה, לא יכול לצורך את זה לא, וזז ימינה לא, וזז שמאלה, פה מסתובב, מסתובב. הוא בינתיים עושה קריירה שם למעלה. חבל, זמן. כבר יוצא פרח ויוצא, אחרי כל כך הרבה, סוף סוף הוא מסכן. כמה הסתבך חודש מתחיל למה? מוציא איזה עלעל קטן, הוא לא חשבתי כבר מזמן מה קטן. הוא פורח, הוא יפה, הוא זה. אבל הפורח הזה לא יחזיק מעמד כנראה הרבה זמן. זאת אומרת, אז מה? הוא ימות קודם כל? לא, לא, לא. כי יש לו שורש קטן כזה. לאו שנתקע מתחת לאבן, יש עכשיו כזו פקעת של שורשים. כי הוא זז לפה, וזז לפה, וזז לפה. הוא יחיה הרבה יותר, ויגיע מקומות הרבה יותר גדולים. יש כאלה, בבוטניקה, שנתקעו. יש כאלה שקבעו אמהות טובות, וחבל על הזמן. יש כאלה שלא. אולי אמהות שלהם טובות, אולי הם מתו אמהות שלהם. לא יודע מה לא יכולות. אז יש עוד שותף, שכחתי להגיד לכם, יש בבית אבא, אמא וגם אלוקים, אתם יודעות. אז אם מישהו גדל ככה, אז אלוקים נמצא פתרונות. יש סיבה למה מישהו היה צריך לגדול ככה. כנראה. אם מישהו נולד לא עלינו בלי רגל, יש סיבה אלוקית למה נולד בלי רגל. אבל אל תארגנו את זה לבד, בסדר? לא כדאי לכרות לילדים מרגליים, כי זה אולי טוב. אנחנו נעשה הכל בשביל לתת לילד שלנו הרגשה שבשבילו נברא העולם. היה שווה את העולם לברוא בשבילו. שווה לנו לקום באמצע הלילה בלי סוף בשבילו. בלי מילים הוא קולט את זה. אם הוא לא מספיק קלט את זה, אז יכול, זה מה שקרה לו. שהקשבתו כל כך מפולשה. אז אלוקים, בסך הכל הוא צדיק, הוא נחמד, הוא מתלהב, הכל טוב, חוץ מזה שיש פסוק אחד שאין בתורה. זה הרבה יותר גרוע. זה הפסוק המרכזי שלו, אז אלוקים לא יכול לוותר עלייך. אבל מה יש? תראי איך את... מארגנת ועושה, תראו, יהושע ומשה למשל. היו הרבה שהסתברו על יהושע, חשבו שהוא בדיוק כזה, כי הוא לא עזב את משה, הוא לא נפרד מנו, משרתו, יהושע ומשרתו, נער, לא ימש מתוך האוהל. זה לא ההתנהגות החיצונית, זה הרגשה בלב. את יכולה מאוד 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 להיות משיעורים, בתנאי שאת מרגישה שהשיעורים מרימים אותך. לא, את לא בלון כזה שכל פעם צריך הנשמה מלאכותית. בטח שאפשר, רוצים להתלהב יותר. אבל התורה פורסת לך כנפיים, זה כמו קשר לתלמידי החכמים. תלמידי החכמים לא מדכא אותך, לא גורם לך לא לחשוב, הוא יחשוב במקומך. להפך, את מרגישה שאת הרבה יותר חושבת בעקבות הקשר הזה. את המפגש של תלמיד חכם, זה לא מפגש שהוא מחליט בשבילי. אני מתייעצת עם מישהי והרבנית אמרה לי מה לעשות. מפגש אמיתי זה אני רואה את עצמי הרבה יותר עמוק, אני מסתכל את עצמי מרחבים יותר גדולים, לשם צריך להגיע, שם צריך לשאוף, שם צריך להיבנות. ואם זה לא קורה, אז קורים דברים קשים, דברים שהם בחוץ נראים קשים, אבל זה תהליך של ריפוי, תהליך נורא. שבסופו של דבר הוא שב ומתחדש בצורה חדשה, באיזה צורה? ומי שהיית צריכה להיות. לפעמים את דרך אחרת. תתהפך כחומר חותם והתייצבו כמו לבוש. רזי הרזים. מה זה רזי הרזים? סודי סודות. סודי סודות זה, אנחנו לפעמים עומדים בעולם ולא מבינים מה קורה פה. איך עם גדול וקדוש מתנהג כמו סמרטוט. איך להקת הריות מתנהגת כמו חבורת חתולים פצועים. בית אנשים, בחינה רוחנית, כאילו אין להם מוח, כאילו תקועים סדומים לגמרי. רזה, זה סודות, סודות של עת לעשות להשם, הפרו תורתך. יש כזה דבר, שלפעמים בשביל להציל אותך ודורות שלמים, חיזוק ליבן של רשעים ונעילה דלתי תשובה מהם. לפעמים את תופסת איזה מישהי ואת אומרת לה איזה נאום, והיא כבר נזכרת שהיא הייתה כזאת צדיקה, והיא כבר רוצה להיות כזאת צדיקה, ואלוקים יגיד לה, לא, הוא ינעלה. הוא לא ייתן לה. אבל זה היה, לא. כל כך הרבה פעמים נראה לנו שאנחנו יכולים להחזיר את עם ישראל בתשובה, ואם זה לא יהיה נכון, ואם זה לא מרומם, הקדוש ברוך הוא לא ייתן. חיזוק ליבן של רשעים, מי זה הרשעים האלה? זה הילדים שלנו. זה לא רשעים מהחמאס. רשעים כי הם עושים עבירות. חיזוק ליבם של רשעים ונעילה דלת תשובה מהם. זהו עומק החסד, לא יאומן. אם אלוקים רק רוצה שתעבירי אותה ותהיה בסדר, אז הוא ייתן לך להיות מחוקה. מה הבעיה? תסתכלו בחוץ, יהיה לך סבבה. אבל תבואי לעולם הבא, ישאלו אותך מי את, ותגידי זו שם. אז זה כלום, לא היית. אבל לא עשיתי אבא ורע. אבל לא רצינו שלא תעשי עבירה, אני לא רוצה שתהיה מצוות. רצינו שתקשיבי להשם, שאת תהיי תורה, את. אז זה עומק החסד, המיית הרחמים העליונים מכל גבול. אבל כמה הרע ומר הוצר גלגול יצירה. אז אתם יודעות מה זה גלגול יצירה? יש בעלי חיים, יש חתול קטן. ראיתם פעם חתול קטן? לא ראיתם רק מחתול? אני יודע. קראנו בשבת, הייתה פה להקה שלמה. מזה באה לי הדוגמה, אני סתי להבין. אז חתול קטן נראה כמו חתול גדול, רק איזה קטן חמוד כזה. אז הוא גדל, 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 עד שנייה חתול גדול. אבל יש כאלה שלא גדלים ככה, יש כאלה שיש להם גלגולים. נכון? פרפר. פרפר כזה יפה, מתיל. מה יוצא מהביצה? לא יוצא פרפר, יוצא זחל, כזה מגעיל כזה. ואחרי זה הזחל הזה נהיה גולם. מה יוצא מהגולם? גולם יוצא פרפר. יש תהליכי התקדמות שיש בהם גלגולים. גלגולים זה מעברי, מה הקשר בין הפרפר לזחל? ומה זה הקשר בין הזחל לגולם? ומה הקשר בין הגולם לפרפר? יש שינויים מאוד מאוד מורכבים ועמוקים. להפוך מילדה לאישה בוגרת, זה לא לקחת בלון ולנפח אותך כמו שנראה לפעמים שחתול עובר, עד שנהיית גדולה. זה משהו, לפעמים זה דומה לזה, לפעמים זה משהו אחר לגמרי. לפעמים יש שלבים מטורפים, כואבים מאוד. אם מישהו חשב שהוא היה פרפר, והוא הטיל ביצה שנהיית כמו זחל, אז אולי נוטש אותו בבית חולים, יש מצב? חס וחלילה. או שהוא אומר לו, די, כבר אין לי כוח אליך. יצא לו זחל, מסכן, רצה פרפר. אז יש כאלה דברים, גלגול יצירה. כמה רע ומה מוצר גלגול יצירה זה? יש כאלה שגדלים. ויש כאלה, בבוטניקה אתם שמעתם שיש להם איזה אבן על הראש. עיבוד כל התוכנית הקדמונית, כל מה שהיא תכננה וכל מה שהיא רצתה, הכל לא יהיה. כי אלוקים רוצה שתהיי את ולא תהיי חיקוי של משהו אחר. התחדשות האופי בפנים חדשות. אבל זה קשה, כך כתוב פה, זה קשה. למה למדנו את זה? באיזה הקשר? סתם? לא זוכר, אני זוכר שאני צריך ללמוד את זה. אני אגיד לכם למה למדנו את זה. למדנו את זה בגלל חנה, שהיא תלמידה של אלי. מאוד מאוד תלמידה של אלי. מאוד מאוד מסרת הנפש כל החיים לעבוד את השם בדרך שאלי סלל. בפרק א' בשמואל היא אומרת, לא. אלי הוא צדיק, גדול, גדול. את כל התורה שלי קיבלתי ממנו. אבל זאת התורה שלי, שלי, שלי. אין מהפכות בעם ישראל, אין מרידות. אבל את לא תהי מישהו אחר, את תהיי את. לפעמים זה לא רואים את זה בחוץ. לפעמים זה שינויים מאוד דרסטיים. זה תמיד יהיה מלא כבוד, מלא אהבה. מלא תודה. אבל חנה אומרת, אלוקים מכריח אותה. חנה לא נהפכה לחירשת, ברוך השם. אבל צער אדיר ממלא אותה עד שמבינה שאלוקים אומר לה, חנה, את לא אלי. הוא באמת צדיק מאוד גדול, אבל לך יש את האות שלך, שזה מרכז התורה. שמך הפרטי, כל טוב, שלום, שלום.